الكل بيروت إينام مبارح بتحلى بريك ريها عيسى حوت مهي عين شو مبارشين على بريك ريها جفن بين حي بين مبوشان بين شعشول كونديتون دهينو شنو تنبو دباش وبالبرين הבוסר, כל זמן שלא הגיע לכפול הלבן, מברך עליו בורא פרי האדמה. כשהוא כפול הלבן ואילך, מברך עליו בורא פרי הארץ. ומתוך שלא נראה לנו שיעור כפול הלבן, לעולם מברך בורא פרי האדמה, עד שיהיה גדול ביותר. גרעני הפירות, אם הם מתוקים, מברכים עליהם בורא פרי הארץ. אם הם מרים, אינו מברך עליהם כלל. אם מתיקן על ידי הבור, מברך עליהם כשהכל נהיה בדברו. פירות העץ, תקראו חכמים שברך עליהם בורא פרי העץ. פירות אדמה, מברך בורא פרי האדמה. על היין, מברך בורא פרי הגפן. על הפת, מברך המוציא לחם מן הארץ. הכל דבר שאין גידולו מן הארץ, מברכים שהכל נהיה בדברו. כמו חלב, גבינה, ביצים, בשר, איזה דברים שאין גדולה מן הארץ, שהכל נהיה בדברו. חלקו רבותינו בברכות של הנהנים, כל אחד ואחד לפי עניינו. כמו שאנחנו אומרים בפסוק, ברוך השם יום יום יעמוד לנו. הגמרא אומרת, בברכות דף מ', הגמרא אומרת, וכי ביום מברכים אותו, בלילה לא מברכים אותו, ברוך השם יום יום. ומה בלילה? אלא תן לכל יום ויום מעין ברכותיו. כל התפילות שאנחנו מברכים, כל יום ויום צריך לתת לו מעין מאורע. אם זה ראש חודש, ומראה לי וירו. אם זה שבת, צריך לברך נוסח שתקנו חכמים. אם זה חג, אותו דבר. כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו. לא תהיה תפילה כללית כל השנה כולה, בלי שום שינוי. כל יום צריך לתת לו מזה עניינו. כך ענייני הפירות, תן לו לכל פרי ופרי מהם ברכותיו. לזה העץ, זה אדמה, זה מראים בגדולתו יתברך על ידי כך, שהוא כל כך מתאים עם בריאותיו, וברא להם הרבה דברים כל אחד ואחד לפי עניינו. לכן לכל אחד לא אומרים בסך הכל שהכל ברא לך, שהכל יהיה בדברו על הכל, יצא. אז למה צריך לברך כל אחד ואחד? מעין אותו הפרי, ופרי כדי להראות, כמו שאמרתי, שבחו של הבורא יתברך. שברא לכל אחד ואחד עניינים, שאדם יכול לא להיות כולו צמוד לעניין אחד, חס ושלום, הבהמה, אוכל את תבן וזה הכל, לא אוכל את משהו אחר. אבל לבריאותיו, אלה שאומרו בצלם אלוקים, נתן להם לכל אחד ואחד פירות, כמו שאנחנו אומרים, בורא נפשות רבות וחסרונם, הכל מה שבראת על האחרות בעין את משפחה. אז לכן נותנים גם כן שיהיה כל פרי ופרי מעניינו. זה עץ, זה אדמה, זה מזונות, זה המוציא, זה בורא פרי הגפן, כל אחד ואחד לפי עניינו. זה שאומר מרן, הכל פירות האילן, מברכים בורא פרי העץ. חוץ מהיין, שמברכים עליו בורא פרי הגפן, הועיל ונשתנה למעליותה, נשתנה לשבח. כל הפירות כולם, אם סוחקים אותם, המשקה שלהם, כשאמרו להשתנה, גריעותה. הטעם שלהם לא כמו טעם הפרי. אפילו אתם רוצים לומר, נשאר עדיין טעמו טוב וכך, אבל סוף סוף טעם הפרי לחוד וטעם המשקה לחוד. לכן אדם שסוחט תפוז, מה מברך על המשקה שלו? שהכל נהיה בדברו. וכן כל המיצים של הפירות, כולם מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. יש בהם הרבה תועליות, גם כן המיצים, יש בהם תועלת, כמו למשל מיץ תפוחים. כתוב בגמרא שיש בו רפואות, בגמרא במסכת עבודה זרה דף מ', כתוב פעם אחת חלה רבי יהודה הנשיא במעם. ורבי ישמעאל ברבי יוסי אמר לו שיש איזה גוי בשכונתנו ויש לו כל כך הרבה ניס של תפוחים. קורא לזה בגמרא ין תפוחים. הביא לו מזה ונטרפה. אמר ברוך המקום שמסר עולמו לשומרים. זאת אומרת, המיצים האלה, כל המיצים של הפירות, יש בהם תועליות. לכן גם כן מיץ של רימונים. זה גם כן להפך שיש לו שדשול, וזה רוצה כדי שהקרבה שלו לא תהיה כל כך בשדשול, אז זה יוצא מעט מיץ של רימונים, זה עושה גם כן שהקרבה תהיה בסדר. לכן זה נחתם הדברים שנעשו תרפואות של בני אדם. אפילו עשבים, קודם היו בקיאים בהם כל מיני עשבים, הם היו תרופות לאדם. במקום שהשתמשו בכדורים שהיו משתמשים בהם, היו משתמשים במיני עשבים שהלעו אותם, שזה יש בו תועלת לכך, וזה תועלת לכך. שום דבר לא נברא לחינם, הכל יש בהם תועליות גדולים. וכן, הכופנים, זה שאנחנו אומרים, בורי נפשות רבות וחסרונם, הכל מה שבלעת על האחרת לאלה, משפחה. יש בהם חיות, כל דבר ודבר. כן, היין, כפי שאמרנו, הוא השתנה למעליותה. הוא שונה מכל המיצים של הפירות, אף אפי שהשתנו לדריעותה, אף אפי כן, היין השתנה למעליותה. הגמרא אומרת, היין יש בו תפתה, סעיד ומשמח. סועד את כבו של האדם וגם משמח. מה שכתוב בפסוק, מיין נשמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. משמע, הלחם סועד, היין לא סועד. אומר לא, היין יש בו תרתי, גם סועד וגם משמח. הלחם יש בו רק דבר אחד, שהוא סועד. לבב אנוש איך לומר משמח. וכיוון שיש בו תועלת גדולה כזאת, הגמרא אומרת, מן הראוי היה שיברכו על היין ברכת המזון, כיוון שהוא סועד את הלב, אתה אומר. יש בו כמו דוגמה של לחם. וכלמה נברכים ברכת המזון? לפני שאין בני אדם קובעים סעודתם עליו. אדם שהוא רעב, הולך לשתות יין, הולך לאכול יין, הוא סועד. לכן בשביל זה, כיוון שלא דרך בני אדם לקבוע סעודה עליו, לא תקינו חסמים שברכו ברכת המזון על יין. אבל במקרה שאדם ברך על יין ברכת המזון, יצא לחובתו. ובניגוד לשאר פירות, אם אחד אחד פירות, נגיד למשל אחד ענבים, אחר מונים, אחר תאנים, ואחרי שאכל וסבע ברב אחת המזון, לא יצא את החובתו. צריך לברך, ברכת מבעין שלוש. אבל יין שונה, כיוון שיש בו העניין הזה שהוא סועד את לבו של האדם, לכן אם יברך עליו, אם ברך עליו ברכת המזון, יצא את החובתו. זאת אנחנו למדים גם כן מהמעשה של בשעון משטח. כבר הזכרתי אותו שבוע שעבר. בשעון משטח, שהוזמן פעם אחת לשולחנו של ינאי המלך, והם היו כבר אכלו וסבעו, ונתנו לו כוס יין כדי שיברך להם ברכת המזון על הכוס. אז אמר להם, אני לא אכלתי כלום. איך אני יכול לברך ברכת המזון שעל מה שאתם אכלתם? מה אני אגיד בזמון? ברור שאחד ינאי וחבריו שאכלו משלו? אני בעצמי לא אכלתי כלום. אלא מה עשה? והלך בורק פרי הגפן על הכוס, שתה אותו, ואחר כך ביקש כוס אחר כדי שיוציא אותם ידי חובה. זה ברכת המזון על הכוס. אז מה, הוא לא אכל לחם. איך יברך ברכת המזון להוציא אותם? אלא הוא סובר, כיוון שיש בזה כבוד מלכות, אז כדאי לחשוב דעבד על זה כמו ברכת הלאה, כמו דעבד. לכן ברך על זה ברכת המזון, על כוס היין. למה? תמך על עקר הדבר הזה, שאילו אם ברך, לפי הלכה, אם ברך על היין ברכת המזון, יצא לחובתו. כאן, בשביל כבוד מלכות, לא להטריח אותם עד שעשי נטילת ידיים ועד שיוכל כזי פחי מקח זמן. אז לכן, הסתמך על בששתה הרביעית יעים, כאילו הוא סעד. אם כן, ברך ברכת המזון כדי להוציא אותם בזה חובה. וכאן למדים שבזה עבר הכופנים, אם אחד ברך על היין ברכת המזון, יצא. הגמרא המוצאה מן הכלל של שבעת המינים, גם תמרים. הגמרא בברכות י"ב אומרת, אם אחד ברך על התמרים, ברכת המזון, יצא. בפני שהתמרים יש בהם ויטמינים הרבה, יש בהם כוח להזין את האדם, סועדים את לבו של האדם, לפי כך אם ברך ברכת המזון, יצא. הגמרא משבחת את אכילת תמרים. זה כמו שיש גם כן בגמרא בכתובות, לבזיים, התאנים. מחממים את גופו של האדם, סועדים את גופו של האדם, כותבים שם כמה דברי שבחים. רק לא טוב להרבות, לפני שמביאים את זה שקשור גם כן. כמו שיש בגמרא בתענית, שם דרתת, מעשה בעולה, שהוא היה, עולה היה עבר בארץ ישראל, היה עקרנו שבוע בארץ ישראל. אבל הרבה פעמים היה נוסע לחוץ לארץ. אז פעם, כשנסע לבבל, שם ראה בשוק תמרים בזיל הזול. אז שאל, כמה שווה סל הזה של תמרים? אמר לו, בזוזה, זוזה חם. טוב, כל כך מזיל הזול? אמר, יש תהים בבלים האלה כל כך שפע, שזה כתרגע עליהם, כל כך שפע, של סל מלא תמרים בזוז, ולא עסקים בתורה? הם צריכים כל הזמן לקלוט תמרים ולשמולה שעסקו בתורה. אז זה מה שהוא אמר, ככה, כדי החריאת. אבל אחרי שהוא אחד, התחיל לשלשל. התחיל לשלשל. זאת אומרת, היה כולל לעצם עין, כל הזמן של שולים. אמר, מסכינים הבבלים האלה, מלות נע, זה סכיני בזוזה, ועשתי באורייתא, זה סכינים אלה, ואכלו אותם, וגם כעוסקים בתורה, שריהם הבבלים האלה. זה שאמרנו גם כן, שהתמרים הם גם כן חשובים, ובעבד, עם אחד אחד שיעור כזית, וברח בחת המזון, יצא לחבטו. כמובן, התחילה, מה מברכים אנחנו על כל שבעת המינים? על העץ עטרי העין. לא מברכים על זה בחת המזון. אומרים אנחנו עד בעבד. וכי נמצא מה שיוצא מן הכלל בשבעת המינים, או יין או תמרים. אבל שאר מיני פירות, אם ברח בחת המזון, לא יצא. לא צריך לברך, הברכה שלו לנו, ברכה מהם שלוש. וחזור לעניין היין, כי אמרנו, היין יש בו חשיבות מיוחדת, משתנה למעליותה, גם בברכה הראשונה שלו, אם ברך, צריך לברך מורה פרי הגפן. יש לו קביעות ברכה מיוחדת, קובע ברכה לעצמו, לא כמו כל הפירות כולם מורה פרי העת, הוא מברך עם עליו מורה פרי הגפן. ואילו הזיתים, גם כן היה צריך אותו דבר להיות עם השמן שלהם, כיוון שגם הזיתים הם משובחים, מוציאים שמן, והשמן הזה הוא יותר חשוב מהזית עצמו, אז זה כשמו השתנה למעליותה, שהוא יותר חשוב. שערי הזיתים, יש בהם דווקא כמה דברים שכתוב בגמרא, מביאים בידי שכחה, רגיל בזיתים, בא לידי שכחה, שוכח תלמודו. לא טוב להרבות יותר מדי זיתים. מפעם לפעם אין דבר. אבל מה שאין כן, אדם ששותה שמן זית, ומזכיר לו תלמודו של 70 שנה. אם הוא למד לפני 70 שנה ורוצה להיזכר, ישתה הרבה שמן זית, זה נותן זיכרון לאדם. הזית משכיח לימודו של אדם במשך 70 שנה. כן, בדיוק, מה האב משכח, הבן מפקח. הבן זה השמן יצא מהזית. אבל פי כן יפה כוח הבן וכוח האב. האב משכח, הבן מפקח. זה כתוב בגמרא שם במקום ההוא, הרגיל בשם הזית זוכר תלמודו. היום לא רגילים בעבודתם הרבים, השמן כולו, כל השמן שלוקחים ברחוב, כולם שמן של קוטניות. שמן סויה, שמן בויה, אני רואה כל השמנים האלה. אין שם שמן זית ממש, אין. אבל כדאי שיהיה זה אדם, יהיה שמן זית. ובכל זאת, רבותינו לא תקינו על שמן זית ברכה מיוחדת שברכו על שמן כמו שברכים על יין. אם אחד שותה שמן, מוכרח לשתות שמן, לא מברך עליו בכלל. בפני שיש בו איזה עזר שמזיק אותו. אנחנו לא יודעים מה, אבל שמן זית טוב עוד להזיק, יש איזה עזר שזה מזיק אותו, השמן. לכן אמר רבותינו, כיוון שרגיל להזיק, לא צריכים לברך עליו בכלל, לא מברכים עליו. אדם כן שותה אותו על ידי הנגרון. הנגרון זה מים של שלקות, שולקים איזה סלק למשל, המים שלו שמים מערבבים בזה שמן, והיו שותים את זה מי שיש לו כאב גרון. שהיה שותה את זה, מיד בשלטה, עם שמן הנגרון, עם שמן, זה נקרא שמו הנגרון. אז היו שותים את זה, אז עם הרוב שמן מברכים בורק לעץ, עם הרוב במשל הקוט, הוא מברך בורק לאדמה. זה כתוב שמה בגמרא. אנחנו היום לא יודעים בזה, מה זה משל הקוט, הפעם לא שמענו. מי שכואב לו גרון, לוקח כדור, מוצץ אותו, והולך לו כן. היום לא נוהגים לעשות שתמש לדברים כאלה. אבל במקרה שאדם רוצה לעשות כך, אז זה הדין לא כך. עם הרוב שמן, והמעוט הוא משל הקוט, אז מברך על זה בורק לעץ. הקופנים שותים אותו לבד, אין על זה ברכה כלל, לא מברכים בכלל. אפילו שהקוניה בדברו לא מברכים. הרמב״ם סובר שמברכים שהקוניה בדברו. אבל המרן סובר, כדעת ראשי וכל הפוסקים, שפרשו שלא מברכים עליו כלל. וכן, ממילא, האדם שותה שמזית לא מברכים עליו. אבל מה שאמרתי טוב, שאדם משתמש בו, כמו ששים אותו בסלט, או במרק, או בסגול, זה לא מזיק. כשהוא שותה אותו ככה, זה מזיק. אבל כשזה שם אותו עם סלט ודברים אחרים, זה לא מזיק. וזה חשוב מאוד שיהיה לאדם שמן זית בבית. יש אומרים, אם שיש לו אבן בכליות, השמן זית טובעו חריף. הוא שוחק את האבן. כשהוא שוחק אומר, הזה קטן יוצא לזה. נעשה עפר, מוציא אותו החוצה וגמרנו. וגר השהו וילך. יש בו הרבה סגולות. גם אם נאמר, תלוי איזה אבן, אולי על אבן אחת שבעה עיניים, מה שקרה לו היום, זה לא יועיד לו כלום בשם הזין. אבל בכל זאת, צריך אדם שיהיה לו דברים כאלה, פעמים הרבה שיש בו תועליות, ומלמותינו שיש בו תועליות. והנזק לא יהיה אלא כששוטה אותו לבדו. אבל כשזה מעורב עם מאכלים, כמו סלטות וכאלה, זה אפשר. עכשיו נחזור לעניין ליין. אמרנו, אדם ששוטה יין ברך ברך על הגפן. ואחריו על הגפן ועל הגפן. צריך לשתות רביעית ובת אחרית. כל פרי שאדם אוכל אותו, צריך לברך ברכה אחרונה, כשאוכל אותו בכדי אכילת פרס. לא כשאוכל אותו חתיכה מעט 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 מעט, ונמצא כמו שאוכל חצי כזית היום וחצי כזית מחר. זה לא מסתרף, צריך להיות שאוכל כזית, שיעור, כדי אכילת פרס. אכילת פרס לפי דעת רוב האחרונים, זה 7.5 דקות, שמינית שעה דעת רוב האחרונים. וכן, אם הוא אוכל את זה בתוך 7.5 דקות, הוא מברך ברכה אחרונה. אם אוכל את זה יותר מדי, לאט 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 לאט, אוכל ומפסיק, אוכל ומדבר, ולא אחר כזה בתוך כזה שמינית שעה, אז אין על זה ברכה אחרונה, לא ברכה, לא יברך, ספק ברכות להקל. אותו דבר בשתייה, בשתייה שם הדין אחר, צריך לשתות רביעית בבת אחת. אם לא שותה רביעית בבת אחת, אין על זה ברכה אחרונה. כגון, שיתחיל לשתות, להוציא זה רגע על השם, ואחר כך עוד פעם להכניס את זה בשתה. וסך הכל הכוס הוא שעור רביעית, בערך הכוסות שלנו הוא שעור רביעית. אז הוא שתה מעט, ואחר כך הוציא את זה, או שהיה קר יותר מדי, או שהיה חם יותר מדי, או שרצה לנוח, יין חבים בפרט, קשה לשתות רביעית לבד אחת, טוב בנקל. כן הוציא את זה מעט, נח, ואחר כך עוד פעם שתה. אז אין לנו ברכה אחרונה. לכן, אם שותים יין של ההבדלה, למשל, מוצאי שבת, וזה רביעית לבד אחת, צריך לברך על הגבל. من الرؤوس شلام شيء ذي مفتحة دخلت مزيجين شتيروش زي كل شرطه زي رقم وجاين رقيب كشيم حاط استمت شرطه مفتحة أبل جاين شتيروش كل ما أود شرطه مفتحة وشذي كان اسمه سفيد بينش إيش مزيج محلوكة بروسلي كم هذا مشتيجين ببرش بلخا حلوة إيش من ده أمر كشعور كزاي إيش من ده أمر كشعور ملون غمار رب ربيعي إيش من ده أمر ربيعي כמה דעות יש בדבר. אם זה כזית, אם כזה, כמה זה? 9 דרהם. הרביעית היא 27 דרהם, פי 3. אז צריך להערכה היא, צריך להיות רביעית. רביעית הם 27 דרהם. אם שאתה פחות, לא מורך ברכה אחרונה. כי למה ייכנס בספק? מי כזית? זה לא נגמר, מי כזית? לרביעית יש פער. אם הוא ישתה ככה, נשאר בספק. אחד אומר חייב לברך, אחד אומר לא חייב לברך, אז למה ניכנס לספק? ישתה רביעית בבת אחת ויסתלק מלספק. וכזית עצמו, יש מחלוקת כמה זה כזית. אם כי אנחנו תופסים תמיד למעשה, שאומרים כשיש 30 גרם או 29 גרם, זה נקרא שמו כזית, זה לא דבר מוסכם. ותלוי במחלוקת הראשונים, דעת התוספות במסכת חולין דקות ג' שהכזי הוא חצי כביתה. הביתה היא 18 דרהם. אם כן, אם זה חצי כביתה, זה 9 דרהם. אבל דעת הרי והרמב״ם, הכזי הוא שליש מהביתה, פחות מעט משליש מהביתה. זאת אומרת, 20 גרם, לפי דעתו של הרי והרמב״ם, זה נקרא שמו שעור כזי. זה יכולך ברכה אחרונה. אז סוף סוף, כיוון שיש בזה מחלוקת, אנחנו כאן מנה ספק ברכות להקל, לא נכנסים במחלוקת. לכן אם אחד אכל 20 גרם או 25 גרם, עדיין הוא בספק. הוא לא יכול לברך ברכה אחרונה. שמע לך כדעת התוספות בסיעתם, כדברי התוספות כותב גם המרדכים, בסוף מסכת פסחים, כך כותב מהר"ן, יש כמה ראשונים סוברים כמדעת התוספות. הם לא יחידה. כמה שיש בזה מחלוקת של פוסקים, אבל הוא אומר ספק ברכות להקל. אם אדם אוכל, זה שאוכל למעלה מכזית, למעלה מ-30 גרם, כדי שלא יצטרך להיכנס בספק של הפוסקים. או שיוכל פחות מ-20 גרם, יוכל 18-17 גרם, אז לכל הדעות לא צריך ברכה אחרונה. או שיוכל יותר מ-29 גרם, וכל הדעות צריך ברכה אחרונה. אבל בין השטח הזה, בין 19 גרם ל-29 גרם, כל 10 גרם האלה, הם שטח מפורז, ספק. אם צריך לברך או לא צריך לברך. למור צריך לברך, למור לא צריך לברך. אז למה יכנס אדם בספק? עשה לך רעד וסלק מלספק. לכן, או שאוכל פחות מ-19 גרם, ואז זוכר את דעות לא צריך לברך לך אחרונה, או שאוכל יותר עשים את שעה קרב, יברך ברכה אחרונה. זה בכל מיני דברים, בין שאדם אוכל פת, בין שאוכל עוגה, בין שאוכל פירות, וכולם מגיעים, כל שעורי אכילה ככה זה. הדבר שנוי במחלוקת של ראשונים, ולא צריך באדם להיכנס לו במחלוקת. לכן או שאוכל פחות מהשיעור הלבד לכולי עלמא, או שאוכל יותר מהשיעור הלבד לכולי עלמא, כדי שזה ייכנס בספק. אבל אדם ואכל בין השיעור הזה שהזכרתי, אכל 20 גרם, 25 גרם, אז לא יברך ספק ברכות להקל. כבר אמרתי שאנו חושים מאוד בדין ספק ברכות להקל. אף אפילו למשל הריב והרמב״ם. אלה גדולי המורים, מרן, כל פעם שיש הריב והרמב״ם בדעה אחת, פסק את דבריהם. פה בכל זאת חשש של הספקות. בהלכות מצא, סימן תפעיו, כתב פילעת כספות, שהכזית וחצי ביצה. לדעתם זה פחות משליש ביצה. מי שיראה במסכת הרובין תפעיו, בדברי הריב שם, וגם בדברי הרמב״ם בהלכות הרובין, אז זה תלוי שם בניתוח בסבר הסוגיה, למור כדית, למור כדית. אז ממילא, אפילו אחי, מרן חשש ואמר שצריך להיות חצי ביצה. אז ממילא צריך להיות 29 גרם. לכן אין לברך על שום פרי, ברכה האחרונה, ולא על לחם, ולא על פת הבר וקסנין עוגה, אלא דווקא כשיש לו שיעור של 29 גרם ומעלה. פחות מזה, לא. מה הדין אם מסתרפים לפעמים היום עם עוגות, שמים קרם, שמים כל מיני דברים, האם זה מסתרף עם עוגה או לא מסתרף, יש לזה סימן מיוחד, זה כמובן סימן ויש חטא, נדון אחר כך בזה. אבל כיום אנחנו מדברים על כללות הדברים. אם אדם לא אוכל שיעור 29 גרם, אין על זה שיעור, אין על זה ברכה אחרונה. לכל היותר, אם יש עוד אחד על ידו, שאכל שיעור 29 גרם במעלה, והוא אכל בין 20 ל-29, יאמר לו תברך ותוציא אותי איזה חובה. שהרי הוא נכנס לספק, חברו בוודאי, הוא אכל יותר מ-29, אמר לו, אנא תברך ברכה אחרונה בקורם, ותכוון להוציא אותי איזה חובה. כי גם בברכות, כמובן, צריך להיות שומע ומשמיע יחדיו מסבלים. צריך להיות בכוונה, בסוף צריך להיות כוונה. ודעתו של מרן, שאין חדוק בדין מצוות לאכול כוונה בין מצוות דאורייתא ובין מצוות דרבנן. לכן גם עניין הברכות הנהנים, שזה בכלל מצוות לאכול כוונה. כי אם לא יכוון על חברו, לא מעין כלום. אפילו חברו כוון עליו, הוא לא כוון בשווה כלום. או אני כוונתי, הוא לא כוון בשווה כלום. צריך שומע ומשמיע יחדיו מסבלים. אז זה בכל ענייני הברכות אפילו שזה דרבנן. לפוקד מה שכותב מגן אברהם בסלמן תמך בשם הרדב"ז, הוא כותב שהרדב"ז מחלק בין מצוות דאורייתא ובין מצוות דרבנן. מצוות דאורייתא תלכות כוונה, מצוות דרבנן לא תלכות כוונה. אבל דעת מרן לא כך, זה מפורש לכמן, בסימן ויש י"ג שצריך לכוון. אותו דבר כותב מרן לכמן בסימן ויש י"ט לגבי ברכת הגומל. זאת אומרת, כמה אנשים שחייבים לברך הגומל. נגיד, קבוצה נסעו למירון וחזרו, מתפללים במקום אחד. אז לא רוצים כל אחד ואחד לברך בפני עצמו. ייקחו את המובחר שבהם, תברך, תכוון לפתור את כולנו. הם עומדים על ידו, ושומעים מפיו הגומל החייבים טובות של מרן לכתוב, ועונים להם הקהל, הם כולם יגידו אמן, והם יודעים שכולם זקוקים לזה, אז האר שגמלכם כתוב, יגמלכם כתוב נעל מצפלה. זה עונים להם הקהל. ולא צריך שכל אחד ואחד יברך בפני עצמו. על זה גם כן מתנה מרן, בתנאי שהוא כיוון להוציאם, והם גם כן התכוונו לזה. אותו דבר, אדם שנסע עם אשתו, נגיד נסע למירון, נסע לחיפה, אז צריך לברך ברכת הגומל, כשחוזרים. עכשיו, אשתו מתביישת לברך, לא תמיד אפשר בין הקל שאישה תברך. אבל היא נמצאת בעזרת נשים ביום שבת, והיא אומר לה, תדעי, תכווני עליי, בשעת אני עולה לתורה, אני מברך, מקווה להוציא אותך ידי חובה. אז הוא עולה לתורה, מברך הגומל, היא עונה אחריו אמן, והיא מכוונת עליו, ואתה גם תנסת לידי חובה. כאילו היא בעצמה ברכה. אבל לא צריך לעשות בעיות, היא יודעת לברך, פעמים היא מלמד ציבור, לא נסתה באלה. אפילו אנשים, יש אנשים שהם פקחים, חכמים, כשבאים והגומל צריכים להתבלבל. אומרים, גומל חייבים טובים, שגמרא כתוב. איך הם חייבים הם טובים? חייבים הם רעים, הם לא טובים. הגומל חייבים טובות, שכתבו גמר לנו טובות, שגמרא כתוב. הם אומרים, חייבים טובים. זה כמו משנה, מפגש תבוא חכמים, אפשר שלא יוצאים איזה חובה בזה. ויש צבא מחמת מסכנים, מחמת אימת הציבור, אז טועים בלשונם, לא אומרים נכון. אז כל שכן נשים, כל שכן, שיהיה גם כן מורה, להשתהב עם הציבור. אז לכן יאמר, אני אברך, ואני אקבל לפתור אותך, וגם את תקבל יחד. ובזה פתר את הבעיה. הלמדת מדברי מרן, שגם בברכות דרבנן, צריך להיות כוונה. שגם השומע וגם המשמיע, שניהם צריכים לכוון, ובזה יוצאים לזה חובה. בלי כוונה, לא יוצאים לזה חובה. ברור שהלכתם ומרן. אפילו שהמגן אברהם בשם הרדב"ז כותב אחרת, אנחנו קיבלנו הוראות מרן. לכן צריך לכוון בכל הדברים האלה. עכשיו נחזור לעניין היין, כמו שאמרנו, היין ישתנה למעליותיו, ולכן מברכים עליו בורא פרי הגפן ובסוף על הגפן. אז זה כותב מרן, בין שהיין חי, בין שהיין מבושל. בגמרא במסכת בבא בתרא, דף צדיק ו', צדיק ז', אין מקדשים אלא על היין הראוי לנסח אגבי המזבח. כך כתוב בגמרא. יין של קדוש, אבל יש מזה השלכות גם לגבי הברכה. לכן קודם נסביר בעניין הקדוש. שם הגמרא אומרת, היין שראוי לנסח אגבי המזבח צריך להיות יין שיכול לשקר. כמו שכתוב, נסח שחר להשם. מה זה נסח שחר? צריך להיות שחר או יין עושים. היין שראוי לשקר. אם זה למשל יין מגיטו, תוך 40 יום שתחתו את היין, עוד לא התגבש בו כוח שיכול לשקר. לכן זה חלש מאוד עדיין. אחרי 40 יום, אז גמרה תשתה שלו, אז עמד פעמו בו, זה יכול לשקר. אז לכן אסור להביא לבית המקדש, לנסח אגבי המזבח בכל יום, אלא זאת כיין שעבר עליו 40 יום. בתוך 40 יום לא יביא. יין מגיטו לא יביא. וכן שכתוב, אין מקדשים אלא על יין שראוי לנסח אגבי המזבח. שואל גמרא, מה אתה אומר? הרי שמה כתוב, אם הביא יין מגיטו, כתוב לא יביא. ואם הביא כשר, בדעבד כשר. אז למה פה אתה אומר שאפילו בדעבד אתה אומר שלא יכול לקדש? מה ששמה כשר בדעבד, ודאי שפה מותר אפילו לך תחילה. בשבעה גמרא לא באתי להוציא יין מגיטו. יין מגיטו מותר. שערי אמר רבה, סוחט אדם לשקול ענבים ביום שישי, הוא מקדש עליו קדוש היום. כבר היה לוקח עסקות, אפילו שזה אותו היום סחטו את היין. זה נקרא שמו יין. ובלילה היה לוקח אותו ועושה עליו קדוש. לא צריך שיש, שיחזיק זמן של כפיסה וכיוצא. אלא בא להפוקי יין מגולה ויין שריחו רע. אולי הענבים היו לא טובים, מאוסים, היו כבר ריקובים. כשהוא מרגיש, בא להריח מהיין, מרגיש ריח רע. זה לא כבוד, הקדוש ברוך הוא, קריבי מונה לקחתך. אם אתה לוקח איזה דבר מתנה, איזה פחה, פחה ויסה, מושל. אתה לוקח לו איזה מתנה, תביא לו יין כזה ריח רע, וכך זה שפוך את זה על הפנים שלך. מה אתה מביא לי? זה רק זה אתה מביא לי? הקריבי מונה לקחתך, היא לוקחה או היסה פניך? כל דבר ודבר שאתה מביא קורבן הקדוש ברוך הוא, כך משל, אם מסר פשוט, הדיוט, אי אפשר להביא לו. אתה מביא את זה לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כי תגישו את הפסח ואת החולה, אין רע, מביאים קורבן, מה עושים? כן, זה בהמה תולעת, אף אחד לא יקנה אותה, מביא אותה עושה אותה קורבן. מה אתם מביאים? מגישים לי אתם פסח, או עבר, או חולה? הכלבי אומר לפחת אחד, תביא את זה לאיזה פחה, הוא יישא פניך? וכן, לכן, גם כבן אדם שמביא, זה דבר ברכה לקדוש ברוך הוא, יין מקדש בלב שבת, צריך להיות דבר שהוא ראוי להביא אותו לשרים, שראוי השולחן מלכים. אז לכן, שזה, אם זה יין מגולה, או יין שריחו רע, יין מגולה, בזמנם היו נחשים. היה סכנה גדולה לשתות יין מגולה. אם השאיר לילה אחת שלם יין, והנחשים מתים על יין, אוהבים הרבה יין. אז הוא הולך, שותה מעט מהיין, ומקיא את הרעל שלו, כל מנה מישהו אחר, אז זה משישה ילד, זה מסוכן. אפילו הוא בא אחד ושתה, וראה שלא קרה לו כלום, עדיין זה לא ראייה, אולי אתה שם, זה למטה. לפעמים זה תלוי בכוחו של נחש. יש נחש, הנחשים, כל מה שמזכינים, הגבורה שלהם נעשה יותר חזק. אבל הארץ שלהם נעשה חלש. אז יש את זקן, של בחור, הגמרא מגדירה אותה, מסכת עבודה זרה, זה אותה מת. יש כשהוא של זקן, צף למעלה, הרעל למעלה. הראשון והשני שישתו הם מסוכנים. השאר לא, למשל חבית גדולה, שיש בה הרבה יין. אז של זקן צף למעלה. של בחור, מרוב שזה חריף, שפיע למטה, כמו חץ, אז יורה את זה למטה. שבינוני, באמצע, הרחם באמצע. מעשה שתו תשעה ולא מתו, שתה עשירי ומת. למה שהרע יהיה למטה. מעשה באחת ששתה ומת, שתו אחריו תשעה ולא מתו. למה זה יש לזקן, זה צף למעלה. ויש בו, כמו שאמרתי, בינוני. והיין הוא ראש הפורענות. הם מתים לשתות יין, הנחשים, אוהבים את זה, ולכן זה מסוכן. אם זה היה עם מגולה, אסור לקדש עליו, זה מסוכן. זאת אומרת, שומן מצווה, לא יודע דבר, אני עושה מצווה, מי שעושה אחר, שלוחם מצווה אינם מזוכים, תעשה פרושים. ואתה מסכן את עצמך. אחד זה קביע, זה קשני, זה קבוע על זה, זה מסוכן. מעשה באחד שלא היה לו יין לשתות בערב כפור היה, ירושלמי, פרקד תרומות אומר, היה אחד שאכל וסבח, אבל היה לו, קודם השתייה שלהם לא היו שותים מים, היו שותים יין, ולא היה לו יין אחר, רק יין שהיה מגולה. אמר, זכות יום כפור יגן עליי, מחבו הרב. אמר לו, אל תשתה. הוא אמר, לא, זכות יום כפור יגן עליי. שתה את זה, לא הספיק לשתות, נתחלחל גופו תקף ולפן עומד, וכן שהיה מגולה, שסמנו נחש. והיום עשו בזמנם, היום עשותם מסיעים נחשים מהרוב. ולכן היו מזיקים אותם, היו אנשים מסתכלים. לכן אסור להשאיר שום דבר שהוא מגולה. תקף היו צריכים לחסות. כל משקה אשר ישתה היו מחסים אותו. ואם לא חסרו, מתחסים בסכנה. הגמרא אומרת, יין מזוג, הסכנתו לא כל כך גדולה. רק יין חי, זה אוהב את זה הנחש. אבל כשכבר מזוג, אין בזה חשש. הגמרא מביאה אחר כך מי שחולק על זה. אז הוא אמר לו, לא, הנה יש הלכה למעשה, שהנחש לא אוהב יין מזוג. למה? אומר שכתוב שם שפעם אחת היה נחש אחד, ראה תלוחית גבוהה, והפי שלה יצא. הוא עושה הכי סתרו שלו, לא נכנס, והמקום יצא. לא נכנס סתרו שלו, הוא היה נחש עב, שמן, כן, לא יכול לקרס אותי, מה עשה? מה עשה הרשע הזה? לקח אבנים, חטאת, והתחיל לזרוק. זרוק, 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 עד שהיין צף למעלה ושתה אותו. כן, מתוחבלים, מזעים גם כן תחבולות. אז אמר, כן, זה תחשוב אותו, כמו שהוא מזוג. הוא אומר, מה שהוא מוזג, שותה. מה שהאחרים מוזגים, לא שותה. זה חשוב תירושים בגמרא. אבל יש עוד גם כן חכם אחד בגמרא כתוב. רבי יהודה ושמואל היו בתוך הספינה. היו נוסעים לאיזה מקום. ועדיין לא פליגה הספינה, לא... עוד לא התחילה לנסוע. והיו כמה חביות של יין שם. בשביל כמו שאמרתי, במאכלים שלהם, בצעודות שלהם, היו מביאים רק יין לשתות. וכן, הוא רואה שאיזה נחש יורד משפת הים, ושט בתוך הים. הוא בא, כדי שיריח ריח של יין. ואנשים יש הרבה, אבל הוא לא פוחד, לא פוחד. במסירות נפש עושה לשתות את היין הזה. אז בא והיה מבקע, הוא בא. אמר לו שמואל הרב יהודה, הם ראו אותו, אמר לו, תסמא את עינו של הרשע הזה. מה עשה? הלך לקח כד מים, שפך בתוכם, זה חזר לחברים. עשה חושב שלום לא אמר, הלך. לא עושה יש לו. כן, למה? הגמרא אומרת, זה עדיין לא ראייה שהוא לא שותה מזוג. אלא על לא מזוג חי, מוסר את עצמו כדי שיקח. אבל זה לא ראוי למזורת נפש, אבל עדיין הוא ישתה. לכן זה לא ראייה, גם יין מזוג, גם כן, יש חשש שישתו. כל זה הגמרא מעריכה שם במסכת עבודה זרה, לפי המציאות שהיו בדורכם. בדורכנו לא כל כך מצויים נחשים בזמננו, היישוב התרחב, ביישוב, והם כבר הלכו ליערות, לגהנם, אז לא נמצאים כל כך בתוך השם. אף עשי כן, מן הראוי להיזהר שכל המשקעות, זה ישאיר גם דבר שהוא מגולה. אם זה מרק, אם זה חלב, אם זה יין, אם זה שמן, לא להשאיר דבר מכולה. חוץ מעניין הזה, תאמר, תאמר נחשים אין, אבל יש שרצים, יש דברים כאלה, ממליסים את הדבר. נופל שם זבוב, נופל שם כל מיני שרצים. אז גם כן ממליסים את הדבר. לכן גם בזמננו, שאין לנו דין גילוי כמו בזמנם, אף פי כן, יין מגולה לא יקדש עליו. למה? בפני שזה מאוס. משום מקריבים אונה לפי חתיך. כך כותב רבי נסים גאון, מזה זה ברחתון, וכך פסק כולם, שולחן ערוך. יש חורקים בזה, יש אומרים, לא אמרו בגמרא יין מגולה לא יקדש עליו, אלא בזמנם שהיו נחשים מצויים. בזמננו שאין נחשים מצויים, מותר. אבל מרן לא לא פסק ככה, אלא עשר, וכדי יש גם בזמננו על יין מגולה. מה נקשמו יין מגולה? יש להם מגולה לכל הפחות לילה שלמה, לילה שלם. אבל אם עשה, חצי שעה היה ככה מגולה, לא נקשמו מגולה. או אם היה מונח בתוך המקרר, אפילו שהיה מגולה, לא היה על הבקר או איזה משהו כיסוי על בקבוק, והיה מונח כל הזמן במקרר, זה לא נקשמו מגולה. אלא כשהוא בחוץ, והוא מגולה, ועבר עליו לילה השלם, אז זה נקרא שהוא היה מגולה, לא יקדש עליו. לשתות אותו באמצע הסעודה, יכול לשתות, יברך על המולך להגיף, ובדי שיוצא. לעשות קידוש, זה דבר של מצווה. הקריבי מונה לפחתיך. קידוש יש עודון מיוחד, ואיל וזה דבר של חשיבות, אתה משבח את השבת, זכרוהו בדברים הנאמרים על היין, צריך ללמד דבר שהוא ראוי, יקריב אותו לפחתיך. אם אתה דבר שהוא לא ראוי, להגיש אותו לצער, אז זה לא כדאי. אז יש אמנו, זה הפוקף, יין מגולה, או יין שרחורה, זה שהגמרה של המסקנה. עכשיו לא כתוב על יין מבושל מה. לדעת הרי והרמב״ם, גם יין מבושל, כיוון שלא ראוי להשתכר ממנו, יין שמבושל, מבטל את חשיבותו. יש מחלוקת אומנם, רבי יהודה וחכמים. אם זה ממעיט את חשיבותו או בהפך. יש מדעי אמר, כל מה שזה מתמעט, נעשה יותר מתוק, כמו דבש נעשה, צמיח כמו דבש. זה נקרא שהוא משביח אותו. יש מדעי אמר, לא, זה יד רבה. זה לא, מוריד ממנו כוח השיכרון שבו. היין, הרי שבו פעולה שסב משמח. השכרות הוא חלק מהשמחה. אוקיי, כשזה משמח, וכשהוא עדיין חי, מביא לזה שמחה. אבל כשזה מבושל, ממעיט את הסיכויים של השמחה שלו. זהו מחלוקת יש בתנאים וגם בירושלמים. עכשיו איך למעשה? אומנם יש לנו ירושלמים מפורש, משמע שלא חשוב למדעי אמר שממעיט בחשיבותו, אלא בהפך. היין מבושל, מברכים עליו, קשה לארבע כוסות, מברכים עליו בורא פרי הגפן. ארבע כוסות החמים קדוש בליל פסח. זה כותב את זה בירושלמי, יש פרק הרבה פסחים. גם יש פרק המוציא יין במסכת שבת, כתוב בירושלמי, שאומרים עליו בורא פרי הגפן. אם כן משמע שיין מבושל הוא בסדר. אבל הריף לא הבין כך. מכוח הסוגיה שלנו, תלמוד בבלי, שכתוב שם כל יין שאינו ראוי לנסח אגבי המזבח, אין מחדשים עליו. הוא אומר גם זה לא ראוי לנסח אגבי המזבח, כיוון שהוא לא משקר. אין טבעו לשקר, ממילא לא ראוי לנסח אגבי המזבח, כתוב יין שחר. לכן בשביל דעתו של הריס, לא רק שלא מקדשים עליו, אלא גם בעלמא לברך עליו, לא מברכים עליו בורא פרי הגפן, אלא שהכל יהיה בדברו. אז ירד בגדולתו. אחרי ששאלו אותו, ירד בגדולתו. זוהי דעתו של הריס, כך מפרש בתשובותיו. הרמב״ם לא כתב, לא גילה דעתו, אם מברכים עליו בורא פרי הגפן או שהכל. אבל כתב בסוף הלכות שבת, שלא מקדשים עליו. אם היין הזה ובשלו אותו, לא ראוי לקדש עליו. נמצא הריב הרמב״ם בדעה שאין מקדשים על יין, על יין שהוא מבושל. עד כמה מהגאונים ככה סוברים. אנחנו מצאנו לכל הפחות שלושה גאונים, מהגאונים הראשונים, למשל רב ניסים גאון, מעתיק אותו בספר המנהיג, שאומר יין מבושל, אין מקדשים עליו. מברכים עליו שהכל, כך אומר רב ניסים גאון. בספר מאה שערים של רבי יצחק בן גאל, מביא רבנו היי גאון, שגם זה כתב כך, שברכים עליו שהכל היה בדברו, והם מקדשים עליו. השלישי, זה רב פלטוי גאון, שקדם להם, מעתיק אותו בספר המכריע של רבי ישעיה מפלני, גם כן הוא כותב בשמו שהוא כתב שברכים עליו שהכל, וגם לא מקדשים עליו. היום היינות שלנו, לצערנו, כמעט כולם מבושרים. הרי הם מפסטרים אותם, ומגיעים ל-80 מעלות. אז אמנם זה חוזר עוד פעם היין ונופל בפנים, כי הכל מקום סגור, וסוף סוף זה מובשל, זה רתוח. אחרי שמרתחים אותו, אז זה ירד מגדולתו. דינו כדין יין מבושל. לגבי עלי נזה, עכשיו יין מבושל. הוא מעשי בכל יום, אין לנו יין אחר. כמעט כל היינות שלנו אותו דבר. כמעט אין יין שלא מפסרים אותו. כדי שיחזיק מעמד, לא יתקלקל, לא יחמית. קודם היו הרבה ינות, היו מחמיצים, אבל היין הזה נשמר, לא מחמיץ, בשביל הסיבה הזאת, שהם מבשלים אותו. ואנחנו מברכים עליו, בורא פרי הגפן, מקדשים עליו. מה אנחנו סומכים? סומכים עליו על דעת מרן, מרן כתב, כיוון שבתלמוד שלנו זה לא מבואר, זה לא ברור. הגמרא אמרה רק למעוטי יין מגולה ורחורה. אין לך בוא אל החדושו, מה אתה מוסיף יין מבושל? בגמרא לא כתוב יין מבושל. לכן דעת התוספות והראש, שם בבצת הנגזעים, יין מבושל, מברכים עליו ברפלג, יפה מקדשים עליו. כך כתבו התוספות והראש שם. כך כותב הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, המאירי, כולם כתבו פה אחד, שהגמרא לא מעטה רק שני דברים, יין מגולה ורחורה. אבל יין מבושל, מברכים עליו ברפלג, יפה מקדשים עליו. ומסתמכים בתוך דבריהם, על דברי הירושלמי שאמרתי. ירושלמי בשני מקומות, גם בשבת ראש פרק המוציא יין, פרק ח', וגם בפסחים, ראש פרק עמבי פסחים. בשני המקומות כתוב שהיין מקדשים עליו. אומרים, בגמרא שלנו הוא דבר סתום. שם זה מפורש, נלמד סתום מהמפורש. למה לעשות מחלוקת בחינם בין בבלי וירושלמי? לא עושים מחלוקת בחינם. אם אין לנו הכרח. וכאן אין לנו שום הכרח. אללה בא לומר שהיין שהוא מבושל משתבח יותר. לכן למעשה דעת רוב הפוסקים, האמת אם האדם יבדוק, נמצא שרוב הפוסקים סוברים שאפשר לברך על היין המבושל בורי פרי הגפן וגם מקדשים עליו. ומרן פסק כדעת רוב הפוסקים. דעתה שלנו יש כלל, בעניין ספק מלאכות להקל, לא הולכים אחרי רוב הפוסקים. בכל הדינים הולכים אחרי רוב הפוסקים. בעניין ספק ברכות להקל, חושים מאוד לעניין ברכה לבטלה, וחושים אפילו למאות פוסקים. אם כן, איך אנחנו נעשה עכשיו, כיוון שיש לנו דעת רוב הפוסקים, כיוון שיש לנו דעת אריזה הרמב״ם, וכמה גאונים שכבר הזכרתי את שמם, שכולם כותבים שצריך לברך שהכל נהיה בדברו, וגם לא מקדישים עליו. ככה אנחנו נתנים בספק ברכות לבטלה חס ושלום. נכון שמרן, לא פסק הריב הרמב״ם, אבל גם מרן עליו השלום לא ראה את תשובת הריב. הוא העתיק דברי הרמב״ם, ודברי הריב הוא לא ראה, כי התשובה של הריב הייתה בכתב יד. נתפסה סך הכל לפני 100 שנה, 200 שנה. בזמנו של מרן עוד לא הייתה בדפוס. אז אין להציג עליו למה לא הביא דעת הריב. יש לא ראה דעת הריב. הריב היה זה בתשובה, אם הוא כתב את זה בהלכותיו, היה רואה את זה. אבל כתב את זה בתשובה, ובתשובה נגדתה רק לפני 200 שנה. אז מה עושים עכשיו? שלא הריב והרמב״ם בדעה אחת. תמיד מרן, אם היה רואה את הריב, יכול להיות שהיה חוזר בו. כיוון שהריב והרמב״ם בדעה אחת, תמיד מרן הולך אחרי הריב והרמב״ם. אולי אנחנו צריכים לחוש בכל הפחות לדעת הריב והרמב״ם, ולא לברך על זה. בורך להגיד לנו, קדש עליו. אחרי התבוננות, אנחנו רואים דבר אחד. כל הכלל הזה ספק ברכות להקל. מה זה ספק ברכות להקל? כשיש מחלוקת של פוסקים. אלה אומרים צריך לברך כך, אלה אומרים צריך לברך כך. ולדעת מי שאומר צריך לברך שהכל יהיה בדברו, אילו ברך בורק להגפן, היה ברכה לבטלה. אז בזה אני אומר, להיכנס ספק ברכות לבטלה, אז אנחנו אומרים, הוא הולך שהכל, על הכל, יצא. לא כן הדבר בנדון הזה. בנדון הזה, מה שמברכים על היין, בורק להגפן, משום חשיבותו, זה דבר שהוא לא נוגד את הכלל הזה שבעניין שיהיה לי ברכה לבטלה, אם ברך במקום שהכל ברך בורך להגיד. נגיד למשל האדם ברך לקח ענבים, שכל ענבים. לכל הדעות מאוד ברכים על ענבים, בורך פרי הארץ. ברך בורך פרי הגפן, יצא. למה? זה לא שקר. הענבים גם כן פרי הגפן. מכל אשר יעשה מגפן היין עם חצנים ועזג לא יוכל. ענבים גם כן בכל זה. וענבים לחים ויבשים לא יוכל. וכן, נקרא שמו גפן. הגפן, כל הגפנים, הגפנים זה פירות של ענבים. אז לכן אם אחד טעה וברך על ענבים, ברך בורק לי הגפן, נצא אלו חבטה. גם אותו דבר, יין מבושל. נכון, חשיבותו ירדה, נאמר, אחרי בישות ירדה חשיבותו. אבל תחשב אותו כמו ענבים. אם ברכנו ענבים, בורק לי הגפן, יצאנו. גם ככה, ברך על זה בורק לי הגפן, יצא בדעבד. אין סברה לומר, שאפילו בדיעבד נברך בורק להגפן לא יצא. יכוח אמר שקר, היין הוא לא פרי הגפן, זה לא פרי הגפן. רק תגיד, כן חשוב, לא חשוב, אבל בדיעבד, נברך ודאי יצא לחובתו. זה לא ברכה לבטלה. לכן, כיוון שאין בזה חשש ברכה לבטלה, כשאין חשש ברכה לבטלה, לא נצטרך ברכות להגפן. לכן חזרנו לדעת רוב הפוסקים, למרן עמהם, שכולם סוברים שברכים על יין מבושל ועורף ליגפת. ואם איזה חשש ברכה לבטלה, אז למה צריך לנו לחוש? אז זה אמרתי עם הסברה, אחר כך מצאתי שבאמת אתה כותב בספר פנים מהירות. פנים מהירות, גם כן הוא נשאל על הדין הזה של יין מבושל. הוא לא ראה תשובה תריף, אבל בדעתו היה חושש שספק ברכות, והחשיב את התשובה הזאת, הועיל ובדעבד, אפילו לדעת מה שאומר, צריך לברך שהכל, אם ברך גפן יצא, אז לכם בשביל זה לא אומרים לספק ברכות להכל. כן, זה דוגמה לזה. כותב המגן אברהם, עכשיו קראתי את התעיף, התעיף השני, שכותב על המרן. הענבים מברכים עליהם בורא פרי העץ. באמת דברים אמורים, אחר שהתמתקו קצת, שנזל בהם מים, יש בהם הרבה מים, וכן מברכים עליהם בורא פרי העץ. כשעדיין הם בוסר, כשעדיין לא רק בהם מים, מברכים בורא פרי האדמה. למה לא שהכל? נכון שזה בוסר, אבל הוא עדיין מפרי העץ. מספיק תוריד אותו דרגה אחת, דרגת יביר, ותעשה כמה דרגות. לכן, תוריד אותו מבורא פרי העץ, תעשה אותו מבורא פרי האדמה. וכמה השיעור, מאיפה אני אדע, אם יש בו הרבה מים, פחות מים, אם הגיע לכלל גודל של פול הלבן, הפול הזה תחתוך אותו לשניים, זה פול הלבן, תראה אותו מה גודלו, אם הגיע הבוסר לגודל כזה, זה כבר כשמו ענבים, בורא פרי העץ. פחות מהגודל הזה, זה בוסר, ברך הרם בורא פרי האדמה. כתבו הפוסקים, הפול הלבן יש משתנה בכל המדינות. לא כולם אותו האורך ואותו הגודל, אנחנו לא מכירים מה זה פול הלבן. לכן כשזה כותב מגן אברהם, מספק, יברך בורא פרי האדמה. אבל אם לא הגיע לפול הלבן, אפילו אם נדע בברור, לא הגיע לפול הלבן, הוא בירך עליו בדעבד בורא פרי העץ, יצא. למה יצא? יש עושה לא שקר, הוא פרי העץ, זה לא ענבים. לכתחילה עוד לא הגיע לשבח, לכלל פרי משובח, שברך עליו עץ. אבל בדעבד בירך עליו בורא פרי העץ, אפילו שלא הגיע לכלל אותו הפרי, בדעבד יצא. סוסו למה זה כשקרה, הוא לא שקר. מתי אנחנו אומרים לא יצא? כשיש שקר לפי. כמו אדם שלוקח אבטיח ובורך בורא פרי העץ. ורק איזה עץ זה? זה אדמה. מה אתה מברך בורא פרי העץ? זה שקר. כשאדם מברך על פרי האדמה בורא פרי העץ, אפילו בדעבד לא יצא. חייב עוד פעם חזור לברך. כי עושים מפיו שקר. אבל כשלא עושים מפיו שקר, זה העץ. רק מה? לא הגיע פולי לבן, הגיע פולי לבן. זה בשביל לך תחילה. בדעבד יצא. גם כפה כמו שאמרתי. היין הזה הוא יין. לפני שבשלו אותו היה יין גמור. ונשאר יין בן יין, מה נשאר? אפילו אחרי שבשלו אותו. נהי שלך תחלה, דעת אותם הפוסקים צריך לברך שהכל. אבל כיוון שיש פוסקים רגעים חוקים עליהם. וגם אם מישהו אומר שהכל, בדי עבד יצא, אנחנו נחשים כך לך תחלה. דוגמה שנייה, יש וכמן, בסמן ושלדת. ירקות שטובים מבושלים יותר מחיים, הדרך הוא לבשל אותם, לא אוכלים אותם חיים. ואחד רוצה לאכול אותו כשהוא חי, מה הדין שלו? כשהוא אוכל אותו חי, צריך לברך שהכל יהיה בדברו. אפילו שהוא ירק, זה ליד אדמה. אבל כיוון שלא הגיע לכל השבח שלו, דרכו בבישול, ואחרי שמבשלים אותו נעשה טעים, הוא רוצה לאכול אותו משונה מהבריות, רוצה לאכול אותו כשהוא חי. טוב, זה יכול בלי ברכה אי אפשר, אז יברך שהכל יהיה בדברו כשהוא חי, ואחרי שיבשל אותו, יברך עליו, בורא פרי האדמה. יש להפך, אתה אוכל אותו חי, טעמו משובח, אבל כשתבשל אותו, יראה הטעם שלו. אפילו אחי יש אנשים שמבשלים אותו. מה הדין שלו? כשאתה אוכל אותו חי, תברך אדמה. כשאתה מבשל אותו, ברך עליו שהכל, ירד מגדולתו. כבר מבושל, ירד מגדולתו. מה הדין, אם יש ספק, אם יש ספק, אם זה יותר חי, יותר טוב חי, ויותר טוב מבושל. לא כל הירקות כולם, כתוב עליהם איזה יותר טוב. יש בן אדם כך אוהב, יש אדם כך אוהב. אז מה הדין כשיש ספק? מברכים עליהם בין חי, בין מבושל, אדמה. למה? תגיד כבר שהכל יהיה בדברו, על הכל יצא. אלא מגלים שברכת בורא פרי האדמה היא יותר תורתית, שהכל זה ברכה כללית, על הכל, ממש שהכל יצא. ולהגיד שבחו של הבורא יתברך, טוב לבחור ברכה פרטית מאשר ברכה כללית. כשאין חשש ברכה לבטלה. פה הוא פרי האדמה. براسه فريق هذا ما فين حاجة بينه مشال يتساعد حبته لما أفرته مارك شو هو مشال طعمه ليه كل كاسم شو بعه أبلو هذا ما بشكل هذا ما براسه هذا ما بيجع بعد يتساع مش أبوي براسه كل زلك خد حدا إحنا في خد كشيش خد فيك عجيب شو تقول لك هذا براسه هذا براتيك هذا ما هيا ينزل شو هو مشال شيش بزي محلوك أحد أمير مشتبه أحد أمير لو معيك أشيبته ممكن بكل ذلك تقول لك بزي محلوك أذا أنا أدوان بروز لي بلخة ثلاثيت ده أنا بورف لأجيب ولا أخوش تسفك تمر لي هتين أخوش أصاب بورف لأجيب ثلاث ترانوز بورف لأجيب أبل ما يعرف كدوش إما مرمش أي مكدوش مع العرب إخن يقول بلخة العرب بخاتة كدوش بليل شمال زي حشش بلخة العرب بطلع لو עכשיו בזמננו שכל היינות ככה נהפך להיות חמל מדינה לא גרם חמל מדינה חמל מדינה אם אחד מקדש על יין של המדינה וזה עבד נחובתו לכל הדעות לא בלכה לבטלה אם אחד לקח כוס ערק ועשה עליו מקומות שיש מצוי שהרבה שותים ערק ולקח או קוניאק מקומות שמצויים הרבה שותים קוניאק ולקח ולך עליו קדוש של יד שבת וזה עבד יצא וזה חדה לא עושים כך התחילה אפילו אין יין ויש לו רק ערק או קוניאק אז יקדש על הדחם בליל שבת יקדש על הדחם לא יקדש על, על חמל מדינה הבדלה אין לו ברירה כי אין לו עושים הבדלה על, על הפת אז עושים הבדלה על חמל מדינה אם אין לו יין או שיש יין יקר מאוד והוא לא יכול להשיג אותו באיזו צורה שהיא אז לברך עליו בתנאי שיש שעור רביעית וגם משתם בנו רוב רביעית בבת אחת רוב רביעית לנו אני רוצה לקחת ערק ייקח כוס גדול שמחזיק רביעית רביעית ערק אבל אם לוקח כוסית קטנה כמו עיניים שלו זה לא שווה כלום זה לא כוס כוס זה מחזיק מחזיק שעור רביעית הוא הדין ביום שבת תחרית בבוקר מכיוון שאי אפשר לעשות קדוש על הפת איך עשי? מה יאמר חלפת? לברכים רק מוציא לחם מן הארץ. אין לו לברכים. אז במי יבדע שהוא עושה קדוש. בקוצך לברך עליך מוציא לחם מן הארץ. אז לכן מותר לעשות, במקום שאין יעין, מותר לעשות קדוש על חמל מדינה. חמל מדינה, כמו שאמרתי, שכר, ערק, קוניאק, ליקר, כל העניין כשמר חמל מדינה. כדי שאין לבסלים, בסלים את האדם. יש בהם עניין של שחרות, עניין של שמחה. אבל מה שאיקן, אם יקח כוס תה או כוס קפה, זה דברים רצינים. או יקח כוס חלב, אלו לא משקרים ולא משמחים ולא שום דבר. תעשה כוס קפה בחלב ועשה בזה שאת כל הדברים. מה, זה כלום. צריך לקחת לו דבר שהוא מבצן. מבצן זה ערק, גם בירה, בירה לבן, אפשר. אבל בירה שחור זה דברים רצינים, עתיקה. זה מעט חרובים שאני שומע, וזה לא כלום. ששתי שלושה בקבוקים בירה שחור, זה אותו דבר. לא קטע לו ולא נסחו, נשאר אותו דבר. אז כך, מקבוק אחת בירה, דבר, תשפיע על האדם. אז לכן צריך להיות דבר שהוא, כמו שאמרתי, מבטם את האדם. אבל קוסטי, קפה, בירה, בירה אמרתי כן, חוץ מבירה שחור. במוצאי שבת לא יעשה אדם הבדלה על קוס קפה או על קוס חלב, כל אלה דברים פסולים. אנשים שעושים את זה מברכים הבדלה ומברכים ברכה לבטלה, פשוט מאוד. שם חולהם, עושים ברכות לבטלה. אלא צריך לעשות רק על דבר שהוא מבשם. אם אין לו יין, אז זה עשה, כמו שאמרתי, על ערק, בתנאי שיהיה כוס רביעית, שיש מחזיק רביעית. וגם ישתה רוב רביעית. ישתה זה אפילו פסקי פסקי, אבל רוב רביעית. תירוש בסדר, יין זה. תירוש זה יין. מי שיש לו תירוש, עשה תירוש. טוב, אז חזרנו לעניין. לפיכך, גם היין שהוא מפוסטר כיוון שהיום כמעט כל בתי החרושת של יין כל היתבים הם מפסטרים אותם כדי שלא יעבור לידי חמות שלא יתחמתו יתחמת לבבם אחר כך וכלכם שזה הם עושים מפסטרים אותם כדינם כדין אמנם זה יין מבשל אבל זה בכל פחות חמל מדינה לפי כך אם אדם מתרגש על היין הזה לא נוקש בו ברכה לבטרה אם בזה שום חשש בפרט שיש לנו ספק אם זה בכלל יין מבושל. אני האמת, בשעתו, כשבאו אליי היקבים, אנשי היקבים האלה, למשל בשביל קרמל, הם רצו שיכתוב בפירוש בתעודה, ביות שאני ראיתי במעיניי, שהם פסטרים את זה. קודם היו עושים 70%, 70 מעלות, כלומר היו מפטרים את זה בחום של 70 מעלות. אז אני ביקשתי מהם שעשו 80 מעלות. למה? ראיתי לצערנו, יש הרבה בתי מלון, שהמוזגים את היינות, כל כך האורחים חום בך כזאת, לא מזיזים בזיים ולא רגליים. צריך לשים להם עוד מעט, שימו להם בפה. אז באים המלצרים הערבים, על ערבים בתוכה, תראינו כזה נוצרו, ומוזגים להם יין. אז זה היה יין נפש. אם הערבי עושה את זה, זה יין נפש, עשו בשתייה. אז לכן אמרתי, בכל הפחות, הם יחסו 80 מעלות. יותר מזה אי אפשר להם, כך הם פענו. אז נאמר 80 מעלות. וזה באמת רציחה, נקודת רציחה גבוהה. וכן, לכן נאמר, זה כשמו יין מבושל. כותב מרן ביורד הארץ, אמר כל חלק ג' יין מבושל, אין בו דין, יין נפש. אז תסמוך, בדי עמד, בשביל הערבים האלה לסמוך. למה? יש כלל בפוסקים, ספק של סתם ינם, של ערבים לכולם, של נוצרים וחומרה. ופה לא במצרים, לא מביאים נוצרים, מביאים ערבים. אז לכן זה ספק לכולם. אמרתי, נאמר שזה 80% זה סביר, אמרתי, הם יכולים לעשות 100%, גם לא יכולים. לא יכולים לעשות 100%. טוב, אם היו יכולים לעשות 100%, אולי היינו מסלקים מהספק. אבל 80% אולי עדיין, 80 מעלות. אם עשי 80 מעלות, עדיין לא בטוח שזה יצא מטורת. הם בקשו שאני אכתוב בפירוש, שזה אין בו חשש יין נטש, שזה יין מבושל, סרבתי לכתוב להם. תראה שיש כזה מחלוקת הפוסקים. יש אומרים, אם זה לא מתמעט, כל כך רותח עד שמתעדד והוא מתמעט מעט ממנו, אז זה לא נקשה מויין לבושל, צריך שיהיה סמיך קצת. זה לא סמיך, תראה את היין, יין רגיל. לא תוכל להרגיש שזה יין מפוסר אפילו. וכן לכן, עדיין זה לא ברור לכל הפוסקים. אם היו המוזגים נוצרים, זה היה חבל, זה אסור. אני לא שמח על זה. אבל בערבים, כמה שיש פוסקים שאומרים בספק הולכים לכולה, אז אמרתי, כדאי שיעשו לכל הפחות 80%. אבל לכתוב על זה שאין בזה חשש, לא רציתי לכתוב. אבל הכל פנים, כמו שאמרתי, וזה ספק לא יצא. אז עדיין לא ברור אם זה בכלל יין מבושל. אולי יין מבושל כל כך הפתיע אותו עד שנתמחף מנעצת עמי. כי זה מחלוקת שם על מהלכות יין נתך. ומשם נבדים לגבי הדיל שלנו. יין שהוא בבקבוק סגור, אמו כל בעיות. אפילו יין בבקבוק פתוח. זה לגע בו אפילו גוי, לקח אותו מכאן, שם אותו כאן. לא יצק בחוץ יין, אין בו חשש אין נתח. כל שכן זה רק מחדי שבת וברעתיה, זה לא חמור כל כך כמו גוי. סוף סוף, הרבה מהם עושים מחמת חסרון דעת, לא יודעים, לא למדו, כמו תנוק שנשבע בין הגויים. למדו בתי ספר חילוניים, לא פקחו את עיניהם לדעת, מתקנים מה זה שבת, מה זה לא שבת. לא כולם אשמים במה שהם מחיילי שבת. לכן, חלו שבת על זה שלהם, אפשר לדון אותם, כמו שאמרת, לכם זכות, שלא ינסחו את היין. לכן, זה לא כל כך פשוט שמחלי שבת הפרהסיה בלורנו מנסח יין. זה לא כל כך פשוט. אבל גם אם נאמר כך, גם אם נאמר כך, לא יהיה מחלי שבת הפרהסיה יותר גרוע מערבי, לא יותר גרוע מערבי. בערבי אנחנו אומרים, הם עושים בספקו לכולם. על אחת כמה וכמה, מחלי שבת הפרהסיה. לכן, יהודי שלקח כוס יין, בקבוק יין, לקח אותו מכאן, שם אותו כאן, אפילו היה פתוח, אפילו נענע, כשהוא לקח את הכוס, נענעה ידו, סקנו, זה לא לקח שמו יין לצח בכלל. בנוצרי אפשר שיש לחוש, אבל בערבי או בחלי שבת דברכיה, אין לחוש. אבל, מה כן יש לחוש? אם הוא מזג, היהודי הזה, שהוא מחלי שבת דברכיה, מזג מהיין יצק לתוך הכוס. הוא מגיש לך על זה. הוא אמר, לא שדה רבה, לא תשתה את זה. אבל אתה יכול עדיין מה שנשאר בתוך הבקבוק והיה המחנה הנשאר לפלטה. תיקח מתוך הבקבוק, ואחר כך תבזוג לעצותך ותחזיר לו על פעם, תודה רבה לך, לחיים, שתי לחיים, תתחלתי לך. אז לא צריך להעליב בן אדם. להעליב לא. ניצוק חבור, אומרים רק בנוצרי. בערבי לא אומרים ניצוק חבור. מה זה ניצוק חבור? למשל אם היה נוצרי, לקח את הבקבוק ושיצק לתוך הכוס. מה ששפך בתוך הכוס, עצור משום מיין נפך. וגם הכילוח הזה, בין כשמו ניצוק, שחבר מה שיש בפנים בתוך הבקבוק, למה שיש בתוך הכוס, זה לכשמו ניצוק. אז נעצר גם מה שיש בתוך הבקבוק. לכן, אם נוצרי עשה דבר כזה, לקח מהבקבוק, ויצא כתוך כוס, בין לעצמו ולאחרים, כל מה שיש בתוך הבקבוק גם כן, צריך גם כן לשפוך אותו. עשו לנו את המון. אבל, כשזה ערבי, כיוון שהערבים עובדים את השם, מאמינים בהשם, לא עובדים עבודה זרה הם, כך פוסק הרמב״ם, לכן מה שיוסקים לחמוץ אסור בשתייה, מה שנשאר בפנים מותר לחצולי אפילו בשתייה. ונוצרי, מה שיוסק בחוץ אסור בחנאה, מה שנשאר בפנים אסור בשתייה. ויהיה תמיד יורד דרגה אחת. הניצוק מוריד רק דרגה אחת. אז מה ששופך בחוץ, אם זה נוצרי, כיוון שנוצרים עובדים עבודה זרה הם, מאמינים ברוח הקודש של גהנם, של מרים, הרשעה הזאת, שהביאה ויצא העגל הזה, של ישו, וכיוצא בזה, אז הם נותנים דופי חס ושלום בייחוד השם יתברך. הם לא מייחדים את השם כאן כמו שצריך להיות. לכן כך שמה עובדי עבודה זרה. ולכן יין נצח שלהם עושה בהנאה, שזה סירה של עבודה זרה. עד עכשיו, הכומרים שלהם מנסחים כשהם מזבח, ומנסחים למזבח. וכן בוודאי שהם עבודה עבודה זרה. מה שאיכן ערבים, אין להם דבר כזה של ניסוחיה, אין להם. לכן בשביל זה, ערבים עושים בשתייה. יותר מה ששופכים בחוץ, אז זה אסור בשתייה. זה לא אסור בהנאה. מה זה בשתייה, מה זה בהנאה? בשתייה, שאני אסור לשתות. אבל לכל מקור את זה אחר כך לגוי. אבל של נוצרים, אסור בהנאה, אסור לי למקור את זה אפילו לגוי. וכן, זה הפרש בין נוצרי ובין ערבי. ממילא יורדים גם כדרגה אחת לגבי הניצוק. ניצוק זה מה שהוא יופק מכן לכן. מבקבוק למשל, או מצנצנת, או מחבית לתחקוס. אז כשהוא שופך, אם זה נוצרי, מה שעשה בחוץ, אסור בהנאה, מה שהיא נעשה כדוח, שחבר את זה מה שהיה שם בבקבוק או החבית, זה עושה בשתייה. אבל מה שאיכן ערבי, מה שפך בחוץ אסור בשתייה, מה שנשאר בפנים מותר חתך לה, אפילו בשתייה. דין, מחנה שבת ופרחסיה, כותב בספר האשכול, אין דילו אלא כגוי שאין עובד עבודה זרה, כמו ערבי, לא כמו נוצרי. לכן דה לך לאסור מה שפך בחוץ. אבל מה שנשאר בפנים מותר. פעמים, בעמונתנו הרבים, אנחנו נאלצים ללכת לעשות חופה אצל חתן שהוא מחנה שבת ופרחסיה. אצל כלה שהוא מחנה שבת ופרחסיה. מפני שההורים שלהם וגידים שלנו. והם אנשים טובים, אבל מסכנים עם הילדים שלהם ויצא העגל הזה, מה אפשר לעשות? אז מתחננים לנו שאינם אחריהם חופה וקדושים. אז בקוס האירוסי, בקוס האירוסי זה הקוס הראשון, שברכים עליו וכנס המוצא על ידי חופה וקדושים, שותה הרב, הוא שותה ראשון. ואחר כך נותן לחתם ולכלה לפעום. החתם טועם, מוסרים אחר כך את הקוס לימא של הכלה, שתתן לכלה לפעום. אחר כך, כשבאים לעשות קוס אחר ששבע בלכון, נותנים לנו קוס אחר. אני מבקש קוס אחר. למה? אני חושש, הם שתו מזה. נקעו מזה, שתו מזה, החתם או הכלה. והם חיי שבת ופרנסיה. עכשיו זה אומר, חובה להזיק כוס אחר. כדי שזה כוס שבע ברכות. מה אני חושב על פדלי, על מה שנשאר, על שיריי, אז מביאים כוס אחר. ואז אין חשש שאני עוד פעם אחזור ואשתה. אבל מהכוס ההוא לא אשתה בשום פנים. זה פלא שתקם ממנו מחיי שבת ופרנסיה. ובכל זאת, כל הדברים האלה עושים אותם בחוכמה, בתבונה, בלי חס ושלום להרגיז. יש אנשים שעושים ככוונה, לראות, אתה מחל שבת ובהרסיה, מה משלך נתש, חסר לדעת. אז עד רבה מרחיקים אותו עוד יותר. למה לך להרחיק בן אדם? תעשה בחוכמה, תעשה שאתה לא יכול לשתות, ושאתה תמבור. במחל לא חובה לשתות, בקושי שבת ולכות לא חובה לשתות. קוס של אירוסין, זה השברכים עליו, בקדוש המושא על החופה וקדושין, כותב הרמה, אם לא שאתה ממנו המברך, אז זה ברכה לבטלה. זה כותב הרמב״ם. לכן צריך חובה לפעום, אין לו ברירה. הוא טועם, אבל הוא הראשון שהוא טועם, אין שום ספק בזה. שהוא טועם, רק נותן לחתם וכלה לטעום. אבל קושי שבע ברכות זה הקושי השני, אין חובה לטעום. מה יש לזה בזה? קוס האירוסין זה לא מעכב הקוס. אם אחד אין לו קוס, ועושים אירוסין, קדושים. מה זה אירוסין? זה קדושים. כשעושים את הקדושים, לכתחילה מצווה להביא קוס. אם אין שם קוס, אין שם יין במקרה, אז אומרים, עושים את ברכת האירוסין בלי קוס. מתחילים, ברוך אתה השם, אלוקי המלך העולם שקדושנו ונצחותה וצבאנו על העריות. עד ברוך אתה השם, קדוש המשיח על החופה וקדושין. אחר כך תאמר לה, הרי את מקדשתי, וגם אני לא צריך קוס על שום דבר. כי זה ברכת המצוות. ברכה הזאת אשר קדושנו ונצחותה וצבאנו על העריות, עד מקדשת עמו ישראל על החופה וקדושין. זו ברכת המצווה שצריך לברך לפני מעשה הקדושין. וחת המזווה בכתב תמיד על כך הכוס, אם יש כוס, עוד יותר אותו, משמח אלוקים ואנשים, מביאים אותו הכל בנשמחות. אבל כשאין לך כוס, מה זה מעקב? זה לא מעקב. וכנים לעשות ברכה הזאת אפילו בלי כוס. לכן, אם אתה מברך על כוס, זה ברכת הנהנין. ברכת הנהנין, אני לא יכול שאני אברך ברכה וחברי ישקט, או יוחד. כל ברכות הנהנין, אם אני רוצה לברך, חייב בעצמי לברך, לשתות. זה יכול אני בעצמי לברך, ומישהו אחר ישתת. זה כל ברכות הנהנין ככה דין. משאין ככוס ששבע ברכות. אם אין כוס יין, לא יכולים לעשות שבע ברכות. שבע ברכות מוכרח להיות דווקא על היין. ולכן, לפיכך, לא חובה לשתות את היין. נהפך הדבר כמו ברכת המצוות. אז לכן אני מברך, והחתן ישתה, מספיק. כיוון שמישהו שתה מזה, נתתי בזה לחובתי. אין חובה שאני בעצמי אשתה. לכן, אם יש איזה ספקות, מותר שאני בעצמי לא אשתה. אבל, כמו שאמרנו, במקומות כאלה שיש חופות, אני חושב שהמשפחה יין כמים. כמה עושים יין? שופכים שומפניה כמים, כל שכן יין. וכן לכן, שזה אומר, אני רוצה כוס אחר. מי הגדולות? לא זה, אחרי כוס אחר. קח שלושה כוסות, קח ארבע כוסות. אז לכן אני לוקח כוס אחר, ואז בזה ינסה מכל שכן. וכבר אמרתי שכל הדברים האלה עושים אותם בחוכמה, בתבונה, ולפן שלא ירגיז את מישהו, שיעריב את מישהו, הכל לעשות בחוכמה. פה, ברוך השם, עוד איכשהו, מי שמזמין רבנים לחופה, ואנחנו הולכים לחבל אותם, הפירוב, 99% אנשים שומרי תורה. בחוץ לארץ זה לא כך בעמותינו הרבים. אז, כשהייתי בחוץ לארץ, במצרים, לפני 35 שנים, כשהיינו שם, כל יום ראשון, החתונות שלהם היו עושים רק ביום ראשון. בין השם ראשון הם לא עומדים, אז עושים את החתונות ביום ראשון. אז 7-8 חופות, אחד אחרי השני. וכן, צריך לעשות להם את החופות. וכולם, אם לא תורה, לא דעת, כולם עובדים בשבת. יחידי סגולה לא היו עובדים בשבת. היו יכולים להסתדר באיזה עבודה בלי שבת. אבל רובם ככולם, אולי 90% היו מחיילי שבת. היו עושים לעבודה. אבל מה נעשה? ולזה אף אחד לא יקבל אותנו. כל האלה שהיו עובדים אצלם, הם במשרדים, הם בבנקים, הם בכל הדברים האלה. זו העבודה הכי שכיחה, שאתה מצויה בדרך של הצערים שלנו. אז כולם היו פשוט מאוד בחיילי שבת. מתפללים בבניין ראשון, הולכים מתפללים, הם דתיים. לא רשעים חס ושלום, לא כופרים חס ושלום. מתפללים בבניין ראשון, כדי שיספיקו ללכת לעבודה, בשבע צריכים להיות בעבודה. אז הם התחילו בשבע, כמו שאנחנו מתפללים, מתי הגיעו לעבודה, ויתן לכו הביתה. וכן, מוכרחים לקום בשעה 5, יראו פעם שמש. עשו בארבע וחצי מתחילים, מתפללים, עושים קידוש גם כן בבית שלהם, פעמים איזה דבר, אחר כך הולכים לעבודה. ככה זה. היה אחד שהיה בתמיד שומע את השיעור שלי ולא חלמתי עליו, מבוגר בינינו, היה 45-50 שנה ולומד טוב, מבין תלמוד כהלכה, הייתי לומד בסוגיה של גמרא, היה נושא ונותן ומקשה ופתאום פעם אחד ממליץ שהאיש הזה עובד בשבת אלא מה, השיעור שלי היה אחר הצהריים, אחרי שגומר את העבודה אז מאוד הסתערתי, קראתי אותו פעם, ומאז, אין לי פרנסה אחרת אין, אי אפשר להשיג עבודה בלי לחדר שבת. אז תתחיל לו מוסר, תברח לך למקום איך תעזוב את זה, תלך לארץ ישראל, שם תוכל לעשות הכל כמו שאתה רוצה. שמע בקולי, אחר כמה שבתות בינינו, מה יש? נסע לצרפת ומשם נסע לישראל. אז לא היה תחבורה, אפשר לבוא לישראל, אלא דרך מדינה אחרת. עשה פספורט סקר מיד, שמע בקולי. פגשתי אותו לפני איזה שנים, כבר הוא זקן ברוך השם. וכן, ברוך השם, איזה ברכות מבקיר עליי, שיצרתי אותו מחלל שבת. היה לו תמיד בסדר כליון, היה כואב לו, היה בוכה על זה. קם בבוקר, מפלל משחרית מוקדם, משחרית ומותר, ועושים קידוש בבית ורצים לעבודה. איזה עבודה, הכל בכתיבה, הכל זה, עבודה ממש. זה עבודה זרה, מחלל שבת לברסיה. כי שם יש הרבה פגידים, הרבה דברים. שם בקוריה, לא מאחר. על אנשים שכאלה לא אמרו דינם כגוי לכל דבר. אי אפשר לומר עליהם דינם כגויים. רואים את אחרם במה נושאים. הוא מעשן, כל השבוע מעשן, יום שבת חס ושלום. לא נוגע בסיגריה. מה שמוכרח בשביל העבודה מוכרח. שאז דברים לא. לא שהם צודקים. זה חוסר אמונה, יש מוצאות, זה כל מיני דרכים. והנה עובדה היא שבאמת ברוך השם, בסופו של דבר, הוא נסע כל ארץ ישראל, והוא שומר תורה ומוצאות כדת וכהלכה. אין משהו דבר. אז אנשים שכאלה, לא על זה אמרו, אחרי שבת הפרסיה דינו כגוי. זה דינו כגוי. כבר שכואב לו, כך כותב בספר בניין ציון. בשלוש ישיבות בניין ציון, بعد عروق النير الجوار هتسوم وكتاب كل ما شاء الله حكمين معلش مثلا في الأسئلة دي نقطة جوي رشيم كبير بمستخدم حليب ده في بالبنين شم حليب شبات كفر بمعصي درجي أما عصيب شلو شو محليب شبات هو لا مؤمن شاشم عصي شش تمين شاشمين بستعرف ويوم شبعي شبات وين نفع نحن عصيب زخر معصي درجي هو لا عصي אז מה? הוא כופר באשר, כופר מעשה בראשית. אז זה לכן עובד עובד זרה, כך מקומה עובד זרה. אבל אלה שכן מתפללים, ואוכלים לבית כנסת, ואומרים, כבר יכולו השמיים והארץ לכל תירעם, מתפללים בערבית של שבת, וחותמים ברוך אתה שיהיה מקדש השבת, ובבוקר חוזרים עוד פעם ברוך אתה שיהיה מקדש השבת. שלוש פעמים חוזרים ברוך אתה שיהיה מקדש השבת. ועושים קידוש הבית שלהם, ועוד פעם חוזרים ברוך אתה שיהיה מקדש השבת. אז אלה תומת שהם כופרים מעשה בראשית, ארבע פעמים צועקים ואנחנו מקדשים את השבת. איך תוכל למה שהם כופרים? לא כופרים. תגידי איך הם מחיילים שבת? זה לא ראיה. פשוט תפסו לשטות, לטעות, שחושבים שבשביל פנסם, אתה... זה הכל. לכם יש איזה אי אפשר לומר, הכל, הכל סוג וסוג אחרי שבת פנסם. או אלה שלמדו בתי ספר חדורים. הם לא אשמים, המורים שלהם, סוררים המורים שלהם אשמים. גם ההורים שלהם אשמים. אבל הם זקנים לא יודעים, לא למדו אותם, לא יודעים את הערך של שמירת שבת כאן, לאיפה יודעים? חושבים שזה עניין, כמו שיש מחלוקת במפלגות, יש מפלגה ליכוד, יש מפלגה מערך, וצריכים אחד להמציא את השני, אז גם כן, יש מפלגה קוראים אותה דתיים, יש מפלגה חדוניים, צריכים להרגיז אלו את אלו, זה הם חושבים. כאילו זה עניין של מפלגתיות, עניין של דעות, של השקפות. לא יודעים שאנחנו כולנו יהודים, מסתבנו, כולנו עמדנו על הר סיני, ושמענו שמור אותו משבת הקדשו. אם היו מסבירים להם בנחת, לשווה היו מקבלים את הדבר. הנה בהפגנות האלה שעשו שם בפתח תקווה. אומרים שהיו באיזה חלק, גם כן רץ אלה הרשעים האלה, שנעמית אדוני עם מחשימה מזכה, ואנשים שעמה, באו והתחילו, הביאו אנשים נגד ההפגנות האלה, אבל היו אנשים שהתחילו להתווכח ביניהם. להתווכח. מה זה שמירת שבת? מה זה שמירת שבת? היו אנשים שחזרו בתשובה, זה הדבר הזה. לא ידעו כלום. מה זה? למה היהודים האלה, הדתיים האלה, רוצים לכפות עלינו אורח חיים אחר? אז כן, להתווכח אותם בנחת, בסכם. היו אנשים בעלי דעת, וידעו איך לדבר איתם. הסבירו להם מה זה שמירת שבת של ישראל, מה ההבדל בין יהודי ובין גוי, כל הדברים האלה. היו שעות, היו עומדים שעות שם. אז היה זמן בחר ידיים לדבר איתם. היו כאלה שחזרו בתשובה, ויצאו מהסתרה אחריו וחזרו לקדושה וחזרו בתשובה שלמה. אם היו מסבירים עושים את זה בהסברה, היה טוב מאוד. לא הדרך על ידי הפגנות, לא בזה אנחנו נצליח להציג נפשות. מצילים נפשות רק על ידי הדברות. בדברי חכמים בנחת נשמעים. דברי חכמים בנחת נשמעים. לא בהפגנות, לא בשבש, לא חמין הכבש, לא כזאת. ובכן, אמרנו כבר שיין מבושל, הדין הוא, כיום פשט המנהג, שברכים עליו עורף להגפן, מקדשים עליו, ובמקום מנהג לא מסתפק ברכות להקל. ובלבד שיהיה יין, יין שרובו לכל הפחות יין, כי בדורות שלנו יינות נחלשים, האדמה אין האדמה פוריה כמו בדורות הקודמים, ולכן לא מוסיפת את כוחה היינות ביינות מפני שהיינות שלנו ריבונים. פעם היה היין כל כך חזק, אי אפשר היה לשתות אותו. כמו שבזמן חכמי התלמוד. לכן היו אומרים, כל חמרה דלת הרי על חד תלת, לב חמרה הוא. אחד אומר, דלת הרי על חד תרי, זאת אומרת. היה ויכוח בין הרבנים, בין החכמים. יין כדבעי, כמה יכול למזוג אותו מים? חכם אחד אומר, אם שליש יין, ושני שלישים מים, זה בסדר, זה יין טוב. ואם לא מחזיק, אם אתה שם שני שלישים מים, נעשה את טעם שלא תפל, זה לא יין, תתמוך אותו בכלל, זה לא יין בכלל. אלא צריך להיות היין שהוא אמיתי, הוא חזק. אתה שם בו שני חלקים מים, ועדיין נשאר כוחות, אז זה לקשור יין. חכם שני אומר, לא, צריך רבע יין, הוא היה יותר אוהב לשתות את זה, ככה יותר מבוסם. כשזה שליש ושני שלישים עדיין זה חריף בשבילו. זה חריף, זה שאת קשה לשתותה. אלא יש יותר רבע ושלושה רבעים. זה רבע. רבע היה אומר, כל חמרה דלת הרי על חד תלת, זאת חמרה. זאת אומרת, על חד, רבע, ואחר כך שלושה רבעים, מים. כך היה בזמנם, כך היו מוזגים. סדר מזיגה כך היה. היום תשים שלושה רבעים מים, יהיה לך מים, זהו, גמרנו, תשתה מים מהברז וגמרנו. למה תשתה לך את זה? יהיה לך כל הטעם שלו, יראה. כדי שהיינות רכויים, היינות וחזקים, כמו הדורות הקודמים. היו יותר חזקים. ושם כתוב בגמרא, מעשה גם כן, יש בגמרא בדרים, שפעם אחת שלח רב יוסף, רבו של אבא, רב יוסף, סתם רב יוסף בתלמוד, זה רב יוסף בחיגה. אביו של רבא היה שמו רב יוסף בר חמה. זה רב יוסף בר חמה, לא נתבלבל, זה רב יוסף בר חמה, זה רב יוסף בר חייה. רבו, אבל לא היה רק רבו, כפי שאחר כך רבא גדל בתורה, היה לו תלמידים, וגדל בתורה, ונעשה כמו תלמיד חבר. בכל זאת, הסתפק באיזה הלכה. שלח לשאול את רב יוסף, שהיה רבו. מה דין כך וכך, שאלה הזו? ענה לו מה שענה לו. תשיב לו, שהדין כך וכך. רבה אחר כך עיין בדבר, לא נחת עשו במה שאמר רב יוסף, רבו, והוא פסק אחר. ועשה הלכה למעשה, כמו שהוא מבין. אחר כך חכו, והוליקו את זה לרב יוסף רבו. תראה, רבה, תמיכה, פסק אחרת. אמר טוב, פסק אחרת הוא רשאי. אבל למה ישלח לשאול אותי ואחר כך עשה אחרת? אם הוא לא צריך לי, שלא ישלח לשאול אותי, למה שאול אותי? תפיל עליו. האמת היא, תמיד מותר לך לא כרבו. יש עניין של הלכה. הוא מתבונן, והוא תמיד חכם, והוא ראוי להוראה, וכל החלוק אפילו על רבותיו. זה דרך יש תורה. אין לי שום רב בעולם מנופול על התורה. כל אחד תמיד חכם, אם באמת הוא ראוי להוראה. עיין, במשק הזה במידתו, אז הוא פוסק. אבל כאן הוא כעס עליו, למה שלח קודם לשאול אותו? ואחרי שהורה לו, מה שהורה לו, עשה משהו אחר. הוא שמע שרבו בכעס עליו, הולך לפייס אותו. רב יוסף, שהוא היה רבו של רבה, היה סגי נהור, לא היה רואה. אז הוא הלך בערב כפור כדי לפייס אותו, נסע אליו במיוחד, היה בעיר אחרת, נסע אליו במיוחד כדי לפייס אותו. אז כשהיה בחוץ, עודו נכנס לזה החדר, ראה שמוזגים לו כוס יין, היה באמצע הסעודה רב יוסף, ומוזגים לו כוס יין. השמה שלו, רב חגי היה שמו, אמר לו רבה, תן לי, אני אמזוג לו. לא אתה תמזוג לו, תן לי, אני אמזוג לו. אני אמזוג לו, מצווה לשמש אותו. אז לקח את היין, ומזג, איך מזג? כדרכו. רבע שם יין ושלושה רבעים מים. באו, הכניסו את זה. סייב, הלך ולך ולגבר, צריך לשתות. אבל זאת מזיגה של הרב, בנו של רב יוסף בר חמה. זה לא מזיגה רגילה. אמר, לא, אני הוא שעומד לפניך. ברוך הבא, תגידי, מה זה שכתוב בתורה? במדבר מתנה, מתנה נחליאל, נחליאל במות. אבל אתה רצית לו מוסר. אז אמר לו, הפירוש ככה. אם אדם עשה עצמו כאן בדבר הזה, שכולם דורכים עליו, כלומר יש לו ענבה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את התורה במתנה, במדבר מתנה. וכיוון שמקבל את התורה במתנה, נחלו אל, עולה לגדולה. ואחר כך, כיוון שעולה לגדולה, נעשה אחר כך דבר רבה, רבה של כל בני הגולה, נחלאל במות, עולה מעלה מעלה. ואם לגיל דעתו, מבמות הגי, זורשים אותו למטה. ואם חוזר בתשובה, חוזר הקדוש ברוך הוא מגביע אותו, שנאמר, כל גה יתנשא, וכל הר וגבעה ישפוט. אז אמר, למה אמר לו השאלה הזאת? אמרת, אני יודע מה אתה מזכיר עליי? אמרנו, לא חביבי, אני לא מזכיר עליי. אז פייסו ביניהם, בקשר בנסחה, פייסו ביניהם. הכל פעמים זה מה למדנו, שהיו העיינות שלהם, היו חזקים להם. לא היו רופאים כמו זמננו. לכן כתבו הפוסטים, שכיום, זה מעריב, כך בספר גם כן, יש פני האריה החי, זה 80 שנה, 90 שנה, אז כותב גם כן, שהיינות שלנו היום, אם אין הרוב יין ומיעוט מים, זה נקרא שמו ברכה לבטלה. זה נקרא שמו בפרי הגפן, זה לא יין, זה לא מים. אם אחד מקדש על מים, מצא לחובתו, זה ברכה לבטלה. כך גם כן, זה דבר. צריך שיהיה הרוב יין. לא אמרו כמה הרוב, אמרו לפי כוחו של היין. יש יכול ב-60% למשל, 40% מים. יש גם זה אי אפשר. נעשה תפס. אז עשו 70%, 80%, כדי כוחו של היין. אבל המינימום הרוב. ששלוש הרוב יין. זה מה שכותב בספר בני אריה החי. יש גם ספר שואל ונשאל מרבני טוניס, גם הוא פוסק ככה למעשה. אתה כתב מחצית לשקל, אתה כתב פעמים מגדים. גם כל האחרונים הרגילים שלנו, כולם עתיקו דברי אליהו רבה. כתב ירושלים רפואיים, לכן צריך הרוב יין. לכן צריך לזהר. תמיד אנחנו מקפידים, אני לא יודע, לא הלכתי לבדוק בכל יקב ויקב, אבל מה שהיה אז, היה שערורייה. היו שמים 20% يعين 80% مايل مايل بسكر وحمل مشمية بكل من الشتيوت هيو سمين ومخشنين بالتبريوت ورحيم عن دبر كلا جفن هم عصيم محكين من تطعم في اليائن سمين من زيت سبع ما أخاب سمين من زيت أخاب محط صورية محط زباش ورحيم بالتبريوت ورحيم بارك لا جفن زبر خلب السلاة ورحيم بشي زيت طريق لدعات هم زيها مقام الزيب هانشي مهلي هم بأمات زي عمتيين شفين كل فحوط 90% و 80% يائن أو لا الزخين تمين احنا نزارين لقين يائن شو كرمي قام حضر إيش على بشنون ويا لك أحراك نكرمي לפני שהיה סומך על הרבנים המשגחים שם, יש שני רבנים חשובים, הרב ירנובסקי זה בקרמי מזרחי ושולו ציון, ויש הרב עזרי אלי גם כן בזכרון יעקב, שני אלה כמידי חכמים, צדיקים וראי שמיים, והם המשגחים, סומכים עליהם, וסומכים על בעלי היקבים, הם אנשים עמי הארץ, מה עם זה? סומכים על הרבנים האלה, וזה בידיהם נאמנות, ואני יודע שהם מפקחים, והם יודעים ככה, אז למה לי להיכנס לספק, לקחת לי דבר שהוא ספק? כמו שכתוב, סדק ונספק. אנחנו לוקחים רק ינות יקר למזרחי. אנחנו יודעים שזה בסדר, יש להם קרמים לרוב. אני לא יודעת אם מה לעשות בהם. וכולם, לפעמים משתדרים בהם, כולם מעשים יד. לפי מה שאנחנו ראינו, מה שאנחנו בדקנו, אפילו למשל 90% נגיד יד. אבל הם שמים גם סטירט כדי שיחזיק מעמד יוקר לחזק אותו. מה, מאיפה עושים את הסטירט? גם כן מיין. את הסטירט הזה, מרתחים, מרתחים יין. ומה שנוצא יוצא ממנו, הספירט הזה, זה ספירט של יין. מכל אשר יעשה מגפן היין. ומחזרים אותו בתוך יין כדי שיתחזק. אז גם כזה יין. זה לא קשור מזיגה אפילו. אז לכן, זה יין אמיתי. אבל במקומות אחרים, אנחנו לא יודעים מה שהם עושים. פעם היו עושים ככה. עכשיו אומרים שחזרו בתשובה, לא יודע, באמת חזרו בתשובה. אם התשובה שלהם מגעת עד כסי הכבוד, או... אני לא יודע. מה שאנחנו לא יודעים, לא יודעים. עכשיו לזכות את זה בעלי את זה, אני אמרתי, אבל אני אמרתי,